כל חי אונליין 93fm.co.il
Soviros Oshashuoi Ovozovadti Beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שלישי, י"ב בטבת תשע"ז, מסכת בבא מציעא, דף קו"ף. אתם מאזינים לרדיו קול חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. זאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. אנחנו בעיצומם של ימי ספירת הגומר, לסיום מסכת בבא מציעא, בעזרת השם יתברך, ומהיום הזה נותרו 13 דפים ו-13 ימים לסיום המסכת. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא יקשה לי דבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, לא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניים והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי דיאת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי, עם פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול, בדף קה, ממסכת בבא מציעא. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה, הנה התשובות. שאלה הראשונה הייתה, למסקנה, מה הטעם שהחוכר אינו יכול לחרוש במקום לנקש? והתשובה היא, משום שהזרעים של הסבים נופלים בשדה ויצמיחו הסבים רעים לשנה הבאה. שאלה שנייה, כיצד שיעור רב יוסי ברב חנינה את שיעור העמדת הקרי? והתשובה, שיעור הרמת תבועה שאפשר לנעוץ ברחת ויעמוד. שאלה שלישית, מה עם פריצי זיתים? התשובה, זיתים שאינם מתבשלים לעולם. שאלה רביעית, באיזה אופן הרוכב על אדם שכוחו יפה בשדה בית הפרס אינו נטמע? התשובה בתוספות שאומר, באופן שמרכיב נוכרי שאינו מקבל טומאה, או שלובש הרבה בגדים והבגד השני אינו נטמע אלא טומאת ערב. שאלה חמישית, המוציא זבל על ראשו, איכן יניח את התפילין? התשובה היא, קשרם על זרועו במקום תפילין של יד. והשאלה האחרונה, מהי המטפחת שאמרו דווי שאלה שאסור להניחה כאשר תפילין מונחות על ראשו? רש"י מפרש, מטפחת שהתפילין מונחות בה בלילה. ערך בתוספות מפרש, מטפחת של לחם. אלה הם, מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה לאשר למדנו אתמול בדף קה ממסכת בבא מציעא. וכעת, מוריי ורבותיי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, י"ב בטבת תשע"ז. עיקר ותורף העניין הוא לימוד דפינו היומי, דף קו"ף ממסכת בבא מציעא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף קה עמוד ב', 7 שורות לפני סוף הדף, מן המשנה הפותחת במילים, המקבל שדה מחברו ואכלה חגיו או נשדפה. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. דנה המשנה בחוכר שדה ונתקלקלה עם מפסיד החוכר או בעל השדה. אבל כשמדובר במקבל שדה בקבלנות שישלם מחצית הרווח, לא שייך הנידון הזה, שכן מה שימצאו מן התבועה יחלקו ביניהם, ואף אחד לא מפסיד לגמרי. אם כן, אומרת המשנה בדף קה עמוד ב', המקבל שדה מחברו והחלך אגב לתבועה הגדלה בה, או שנשדפה, נתרוקנו השיבולים מגרעיני התבועה מחמת רוח מזרחית חזקה שנשבה עליהם ויבשה אותם, אם מכת מדינה היא שהוקו בכך גם השדות שבסביבות השדה הזו, והגמרא תבאר מהי מכת מדינה, מנקה לו החוכר לבעל השדה את חלקו בהפסד מן חכורו, מדמי חכורו שצריך לשלם לו עבור חכירת השדה, שכיוון שהיא מכת מדינה, גם על בעל השדה להפסיד מכך. אם אינה מכת מדינה, רק מכה לשדה הזו, אין מנקה לו החוכר מדמי חכורו, משום שיכול בעל השדה לומר לו, מזלך גרם שכאשר השדה אצלך תיפסד, ואין עליי להפסיד מכך. רבי יהודה אומר, אם החוכר קיבלה את השדה הימנו מבעליה לחכירה במעות, ואין התשלום מן התבועה שבשדה, בין כך ובין כך, בין אם זו מכת מדינה ובין אם לא, אינו מנקה לו מדמי חכורו, משום שהגזירה שיוקו השדות בכך, נגזרה רק על התבועה שבהן ולא על המעות, ולכן אין בעל השדה צריך להפסיד את מעות החכירה. זוהי המשנה שלנו בדף קה עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. הגמרא מבארת מהי מכת מדינה ושואלת, איך היא דמי מכת מדינה? מהי מכת מדינה שלשיטת הנקם המפסיד בבעל השדה? אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, כגון די שדוף, נשדפו התבואות שבשדות של רובה דבגה, רוב הבקעה ששדה זו מצויה בתוכה, ואולה אמר, כגון שנשדפו התבואות שבארבע שדות הנמצאות מארבע רוחותיה של שדה זו, ואף שארבע שדות אלו אינן רוב של שדות אותה בקעה. מסתפקת הגמרא באופנים נוספים, האם נחשבת מכתם למכת מדינה לשיטת אולה, שהקעת ארבע שדות מארבע רוחות השדה נחשבת למכת מדינה. אמר אולה, באו במערב הנסתפקו החכמים שבארץ ישראל, אם נשדף תלם שורת חרישה ברוחב תלם אחד על פני כולה, כל סביבות השדה מארבע רוחותיה, אבל שאר שורות החרישה שבשדות לא נשדפו, מהי? מה הדין במקרה הזה? האם נחשבת כמכת מדינה ומפסיד בעל השדה או לא? וכן הסתפקו באופן שכל אותן שדות הסמוכות לשדה המוחקרת נשדפו, אלא שנשתייר בכל השדות הללו תלם אחד הסמוך לשדה המוחקרת על פני כולה, שלא נשדף. מהו? מה הדין במקרה הזה? האם כיוון שנשתייר מכל השדות הללו שורה אחת, זה אינו נחשב למכת מדינה, אלא מזלו של החוכר גרם לכך, או שמשום שורה אחת הנשארת בכל שדה, זה עדיין לא נחשב כשדה שאינה שדופה. וכן הסתפקו אם נשדפו השדות שסביבות השדה הזו, אלא שבין כל שדה שנשדפה ובין שדה זו המוחקרת, אף סיכה בירה, מפסיקה שדה בור שלא נזרע. מהי? מה הדין במקרה הזה? האם נחשבת המכה מכת מדינה? מכיוון שאומר לו החוכר, אם היו השדות הסמוכות זרועות, אף הם היו נשדפות. או שמכיוון שהשדות הסמוכות ממש לא נשדפו, אין זו מכת מדינה. ועוד ספק, במקרה שהשדות הסמוכות ממש לשדה הזו ומפסיקות בינה לשאר השדות השדופות, אינן שדות בור, אלא זרועות אספסטה, שחת למאכל באמה, והן לא נשדפו. מהי? מה הדין במקרה הזה? האם אומרים שכיוון שארבע השדות שסביבותיה לא נשדפו, אין זו מכת מדינה, אף שהשדות שלא נשדפו היו זרועות שחת ולא תבועה, ואם כן אין החוכר מנקה לבעל השדה מדמי החכירה, או שמה יכול לומר לו שלא נשדפו רק מפני שהיו זרועות שחת, אבל אם היו זרועות בתבועה, היו נשדפות כשאר השדות שסביבותיהן. ממילא זה נחשב למכת מדינה ומנקה לו מדמי חכירתו. גם אם נאמר שמה ששדות השחת לא נשדפו, אין זו הפסקה מפני פורענות שאר השדות, כיוון שהגזרה לא נגזרה אלא לתבועה, אם היו בשדות הללו תבועה, גם היו הן משתדפות, עדיין יש להסתפק במקרה אחר. בין השדה הזו לשאר השדות השדופות, הפסיקו שדות של זרע מאכל אחר. מהי? מה הדין בזה? האם יש לומר שעל זרע אחר לא נגזרה מכת מדינה, או שכיוון שהוא זרע מאכל, הרי הוא בכלל הגזרה כתבועה, וכיוון שלא נשדפו השדות, מוכח שאין זו מכת מדינה, אלא מזלו של החוכר גרם לו, שתדף השדה כשהיא אצלו. גם אם נאמר שזרע אחר הרי הוא כשחת, שעליו לא נגזרה מכת מדינה, עדיין יש להסתפק. במקרה שבשדה זו, ובשאר השדות השדופות גדלו חיטים, ובשדות שסביבות השדה הזו המפסיקות בינה לשאר השדות, גדלו שעורים או להפך. האם חיטי לגבי שעורים כזרע אחר דמי, נחשבים כזרע אחר ואומרים שלא עליהם נגזרה הגזרה שנגזרה על שאר השדות, והם אינם נחשבים כהפסקה מפני מכת מדינה, או לא? ועוד ספק מביאה הגמרא, בעניין מכת מדינה, אם שדות כל העולם כולו לקו בשידפון, ושידפון זו התרקנות התבועה מגרעיני הזרע שנפלו מהשיבולים מחמת רוח מזרחית חזקה, שנשבה עליהם ויפשה אותם. והשדה שלו שחקר אותה לקטה בירקון, יובש התבואה שצבע פני התבואה משתנה. אינמי או גם במקרה שהיה להפך, שדות כל העולם כולו לקו בירקון, והשדה שלו לקטה בשידפון. מהי? מה הדין בזה? האם נחשב ששדה זו לקטה במכת מדינה אף שלא לקטה ממש כמכת המדינה, כיוון שלקטה במכה דומה? או כיוון שלא לקטה ממש באותה מכה כשאר השדות, אין מכתה נחשבת כמכת מדינה? מסקנת הגמרא בכל הספקות האחרונים, תיקו. ספקות אלו עדיין במקומם עומדים ולא נפשטו, ותשבי את הרץ קושיות ויבאיות. כעת מסתפקת הגמרא במקרים נוספים שהוקטה השדה החכורה, האם נחשבים כמכת מדינה או לא. אם אמר לבעל השדה לחוכר, זרעה, זרע את השדה הזו בחיטי, בחיטים, ואזל הוא, הלך החוכר וזרעה בסערי, בסעורים, וישתדוף, רובה דבאגה, נשדפו רוב השדות של הביקה, שבה נמצאת השדה, שהיו גם הם זרועות בסעורים, וכן ישתדוף נמי אנח סערי דילי, נשדפו גם הסעורים שצמחו בשדהו. מהי? מה הדין במקרה הזה? מי אמרין אני, אם אנחנו אומרים דאמר לי שיכול החוכר לומר לבעל השדה, אילו זרעתה, אם היית זורע בשדך חיטי, אבי נמי משתדפה, גם אז הייתה נשדפת מחמת מכת המדינה, ואין חילוק בין חיטים לסעורים לעניין הזה, או דילמה? או שמא מצי אמר לי יכול בעל השדה להשיב על כך לחוכר, אילו זרעתה אם היית זורע את שדי בחיטי, בחיטים, אבי מקיים בי, היה מתקיים במאמר הכתוב באיוב, פרק חב ב' פסוק כוח, ותגזר עומר, ויקם לך. יש לדרוש בכוונת הפסוק שמנך מבקש מהשם שיתן לך דבר, הרי הוא נותנו לך, ואני ביקשתי רק שאצליח בגידול החיטים שבשדותיי. לא ביקשתי להצליח בגידול השעורים, ולכן אם לא היית זורע שעורים אל החיטים כבקשתי, לא הייתה התבואה ניזוקת מחמת מכת המדינה משום בקשתי. פושטת הגמרא את הספק, מסתברא דאמר לי שכן יכול בעל השדה להשיב לחוכר אי זרעתה חיטי. אם היית זורע חיטים ולא שעורים, לא הייתה תבואתי ניזוקת, אלא היה ומקיים בי, היה מתקיים בי מאמר הכתוב, ותגזר עומר ויקם לך ועל דרכך נגע אור, שהיה השם שומע לבקשתי והייתי מצליח בגידול התבואה. ומדובר, אף שכל שדות התבואה בבקעה זרועות בשעורים, שמכל מקום לא הייתה שדה זו הזרועה בחיטים נשדפת מחמת בקשתו, וכיוון שזה ראה חוכר בשעורים, נשדפה יחד עם כל השדות שבבקעה. כי אם נאמר שמדובר שכל השדות היו זרועות חיטים, לא היה לו לומר את הפסוק ותגזור עומר, אלא היה צריך לנקוט בפסוק המובא להלן בהמשך, לא יבושו בעת רעה ובימי רעבון, הסבאו שאם היית זורע את השדה בחיטים, הייתה מתקיימת בי ההבטחה שהסבא על אף שמדובר בעת רעה ובימי רעבון. מוסיף הרן, שאם כן מבואר מזה שגם אם הייתה השדה זרוע במין אחר משאר הביקה, אומרים שזו מכת מדינה. וזה היה הספק, האם זו מכת מדינה או שמעשהו של החוכר גרם, ופושטת הגמרא שמעשהו גרם. ספק נוסף מביאה הגמרא, אם השתתפו כל שאר שדותיו של המחקיר של בעל השדה, ומדובר שהם בכל מקום וגם במקום אחר ולא דווקא בביקה של השדה הזו, והשתד אופנה מהבא עדיו, וגם שדה זו שהחקיר נשתתפה עמם, ולא השתד אופרו ודבגה, אבל לא נשתתפו רוב שדות הביקה. מהי? מה הדין במקרה הזה? מי אמרינן, האם אמרו אם אנחנו? כיוון דלא השתד אופרו ודבקה, כיוון שלא נשתתפו רוב שדות הביקה, אין זו מכת מדינה ולא מנקי לי. ואין החוכר יכול לנקות לבעל השדה מדמי החכירה, כיוון שמזלו של החוכר גרם לו. עוד אילמה או שמה נאמר, כיוון דהשתד הופקו להרתי, כיוון שנשתתפו כל שדותיו של המחקיר, מצי אמר לי, יכול החוכר לומר לו, האם שנשתתפה השדה הזו, משום לתחדידך, משום שמזלך הרה גרם לכך. דהם השתתפו כל שדותיך, שהרי כל שדותיך השתתפו, ולכן בדין, שתפסיד מכך ונקה לך מדמי החכירה. פושטת הגמרא את הספק ואומרת מסתברא דאמר לי שיכול המחקיר לומר לו לחוקר, היא משום לתאי דידי, אם היו שדותיי נשדפות רק משום שמזלי הרע גרם, אבי משתער לי פורטה, היה נשאר לי מעט קרקע שהתבואה גדלה, אבל לא הייתה נשדפת. כדכתיב בספר ירמיה פרק מבית פסוק ב', שאמרו שארית הפליטה שנשארו בארץ ישראל אחר חורבן בית המקדש הראשון והריגת גדליהו בן אחיקם, כי נשארנו מעט מהרבה. הנה מבואר שגם כשמזלו של אדם גרם לו את הנזק, משאיר לו השם מעט ממה שהיה לו. גם כאן, מוכרח שישאר לי לפחות את אותה שדה שחכרת מכל שדותיי, שעל ידה אני מרוויח את דמי החכירה או התבואה, שתשלם לי בעדה. ורק מזלך גרם לשידפון של השדה הזו, ולכן אין החוכר מנקה למחקיר מדמי החכירה. ועוד ספק מביאה הגמרא, נשתתפו כל שדותיו של חוכר, והשתדו פרובה דבגה, ונשתתפו רוב שדות אותה ביקה שבה נמצא השדה שחכר. והשתד אופנה מהבא עדיו, וגם שדה זו שחכר, נשתדפה אימן. מהי? מה הדין בזה? מי אמרין הנאים אומרים אנו, שכיוון דהשדד אופרו ודבגה, כיוון שנשתדפו רוב שדות הביקה, נחשב למכת מדינה, ומנקי למנקי החוכר למחקיר, את ההפסד מדמי חכירתו, או דילמה או שמה נאמר, כיוון דהשתד אופקו להארתי, שנשתדפו כל קרקעותיו של החוכר, גם אם בביקה אחרת, ולאו דווקא בביקה הזו שנשתדפו רוב שדותיה, מצי אמר לי, יכול המחקיר לומר לו, איני חייב לשאת עמך בהפסד שהפסדת מהשדפון של השדה הזו. כיוון דמשום לתחדידך המזל הרע שלך שגרם, דה משתדפו כל שדותיך, שהרי רואים שנשתדפו כל השדות שלך. פושטת הגמרא את הספק ואומרת מסתברא דה אמר לי, שיכול המחקיר לומר לחוכר, משום לתח, משום מזלך הרעו, מה שנשתדפה השדה ולא מחמת מכת מדינה, שהרי נשתדפו כל שדותיך. שואלת הגמרא, אמי, מדוע יכול לומר לו כך? הרי הכנה מיני מלא, גם כאן יכול החוכר להשיב לו, כפי שאמרנו לאל שיכול המחקיר להשיב לחוכר, כשנשתדפו כל שדותיו, אם משום לתא ידידי הוא, אם השידפון הוא מחמת מזלי הרע שגרם, אבי משאר לי פורטה. היה נשאר לי מעט שלא היה נשדף, דה אבי מקיים בי, משום שהיה מתקיים בי מה שאמרו שארית הפליטה, כי נשארנו מעט מהרבה, והיה נשאר לי מעט שלא נשדף, דה היינו מהשדה הזו, אלא ודאי מכת מדינה, איזו שגרמה לשידפון, ועליך להפסיד. משיבה הגמרא שאין החוכר יכול לטעון כך למחקיר. למה? משום דאמר לי, יכול המחקיר להשיב לו. יא וחזית להשתיור אל החמידי. אם היית ראוי לכך שתישאר לך שדה שלא נשדפה, לא הייתה נשארת לך שדה זו שחחרת, אלא ומשתי על החמידי נפשך. הייתה נשארת לך שדה מזדותיך. אלא ודאי, מכיוון שלא נשארה לך שדה כזו, ודאי מזלך הרע גרם, שאינך ראוי לכך ועליך להפסיד הכל. ממילא גם השדה שחחרת נשדפה מן הסיבה הזו, ואני איני צריך להפסיד מכך, אלא תשלם לי את כל דמי החכירה ותפסיד אתה לבדך. יוצא איפה שהחוכר אינו יכול לטעון שנשארה השדה שחחר מכל שדותיו, כיוון שאין גוף הקרקע שלו, וגם בפועל נשדפה כל התבואה שבשדה ולא נשאר לו כלום. ומפסיד מכך אפילו אם יהיה פטור מלשלם את דמי החכירה. לעומת זאת המחקיר יכול לטעון כך, משום שאף שנשדפה גם התבואה שבשדה הזו, מכל מקום הרי גוף הקרקע, היא שלו. והוא החכיר אותה לחוכר תמורת דמים או תבואה, ולכן יכול לטעון שאף שנשדפה השדה, מכל מקום נשארו לו דמי החכירה או התבואה שמקבל תמורתה. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל יבת חזית להשתיור אליך. חוזרת הגמרא למחלוקת לעיל בדף קופי עמוד ב', מהי מכת מדינה ומקשה על שתי השיטות בזה. מיתי ויקשו בני הישיבה על השיטות שמכת מדינה, הכוונה שנשתדפו רוב שדות הביקה או השדות שסביב, והקושייה היא שהראשנינו במשנה במסכת הירחין דף חפתת עמוד ב', המוכר את שדהו בשעת היובל בזמן שהיובל נוהג, אינו מותר לגאול אותה מן הקונה בטרם תעבורנה שתי שנים מזמן שמחרה, שנאמר במוכר קרקע לחברו בספר ויקרא פרק חפי פסוק תדבב, במספר שני תבועות עם קורלך. אם הייתה אחת משתי שנים אלו שנת שידפון וירקון או שנת שביעית שאסור לזרוע בתבועה בארץ ישראל, או שהיו שנים אלו כשני אליהו שלא ירדו גשמים ולא גדלה תבואה בעולם כלל, כאמור בספר מלכים א' פרק י' ז' פסוקים א' עד ז', אינו עולה לו מן המניין. אין זמן זה עולה לו מן המניין של שתי השנים שאסור לגאול ממנו את השדה, אלא יש להמתין תקופה נוספת כזמן הזה, זאת מפני שנאמר בפסוק שני תבואות, דהיינו, שנים שגדלה בהם תבואה, ובשנים אלו לא גדלה תבואה כלל. דייקת הגמרא קטני, שנינו במשנה הזו, שאם היו שנות שידפון וירקון, אינן עולות לו מן המניין. והרי זה דומיה דשנים כשני אליהו, בדומה למה שכתוב אחר כך, שאם היו כשני אליהו, אינן עולות לו. יש ללמוד מכך, מה שני אליהו, כשם ששני אליהו היו שנים, דלא אבי תבואה כלל, שלא הייתה בהם תבואה כלל, אף החנמי, גם שנים אלו של שידפון וירקון מדובר, דלא אבי תבואה כלל, שלא הייתה בהם תבואה כלל, דיינו שנתקלקלה התבואה בכל המקומות בעולם. יש לדייק מכך, אבל דעיק התבואה, אם הייתה בשנים הללו תבואה בשאר מקומות בעולם, אף שבביקה שבה נמצאת השדה או בשדות שסביבותיה לא הייתה תבואה, הדינו דסלקלי עולות לו למניין השנים של המחירה, ולא כאמרין על מכת מדינה היא, ואנחנו לא אומרים שזו מכת מדינה מה שלא גדלה סביבות השדה, אלא מזלו של הקונה גרם לו לדבר הזה, ומשמיים כנסו אותו. ולא כמו השיטות שהובאו לעיל בסוגייתנו, שגם במקרים אלו נקרא הדבר מכת מדינה, ומנקה החוכר את ההפסד למחקיר מדמי החכירה. תרץ את הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, אמנם בכל המקומות אומרים, שאף אם נתקלקלה התבואה בכל סביבות השדה, זה נקרא מכת מדינה. שי ניאתם שונה הדין במוכר שדה, הוא שרק כשאין תבואה כלל בכל המקומות, אין השנים הללו עולות להם ממניין המחירה. משום דאמר קרא, כתוב בפסוק בעניין הזה בספר ויקרא פרק חפי פסוק תדבב, במספר שני תבואות עם קורלך. יש לדייק שכל השנים שיש בהם תבואה בעולם הם בכלל זה, ואף אם ישנה תבואה במקום אחר לגמרי ולא סביבות שדהו. שואלת הגמרא, אמר לי רבשי לרב כהנא, אלא מעטה שיש לרבות מן הפסוק שכל שנה שהיא בכלל שני תבואות, דהיינו שיש בה תבואה במקום אחר בעולם, עולה למניין השנים שממתין המוכר קודם שיגל את השדה שמחר? אם כן, שנת השביעית, גם היא תעלה לו מן המניין להיחשב בכלל שני תבואות, דהה שהרי, אף שאינו יכול לזרוע תבואה בשדה הוא שבארץ ישראל, מכל מקום איקה תבואה בחוצה לארץ. ישנה תבואה בחוצה לארץ, ונמצא ששנה זו בכלל שני תבואות שנאמר במוכר שדה הוא. מדוע מבואר במשנה ששנת השביעית אינה עולה מן המניין? משיבה הגמרא, אמר לי רב כהנא לרב אשי, שנת השביעית אינה נחשבת שנת תבואה אף שבחוץ לארץ אפשר לזרוע. משום דהפקעתא דמלכא, זו הפקעה במצוות המלך השם, שביטל את בעל השדה מלזרוע תבואה בשדהו בשביעית. וכיוון שאינה ראויה לתבואה בארץ, כיוון שאסור לזרוע, לכן אינה בכלל שני תבואות שנאמר בפסוק, ואינה עולה למניין השנים הללו. וההסבר הוא שכיוון שבארץ ישראל אין אפשרות לזרוע תבואה, לכן שנה זו אינה בכלל שני תבואות בארץ ישראל. לעומת זאת, בשנת שידפון, כשיש תבואה במקום כלשהו, אין זה נחשב שבמקום שאין תבואה, אין שנה זו ראויה לזריעה. כיוון שהיא ראויה לזריעה במקום אחר, וממילא היא אינה כשני אליהו שמחמת עצירת הגשמים בכל העולם, אין התבואה יכולה לגדול בשום מקום. כך התוספות בדיבור המתחיל, אלא מעטה. שווה הגמרא ומקשה אמר למרזות רב ריידר רב מרי לרבינה, אלא מעטה ששנת השביעית אינה נחשבת שנת תבואה, אף שגדילה בתבואה בחוץ על הארץ משום שעזרו לזרוע בה תבואה. אם כן, שנת השביעית לא תעלה לו למקדיש שדהו ובא לפדותה מן הגרוע, למה שצריך לגרוע מדמי פדיונו, שהרי אם מקדישה אחר היובל ורוצה לפדותה מיד, צריך לשלם 50 שקל כסף, כאמור בספר ויקרא פרק זך פסוק ת' זין, דהיינו 50 סלעים. ואם פודה מאוחר יותר, גורע מן הפדיון, והשיעור 1 מ-49 חלקים לכל שנה, כדי להלן, לפי החשבון שנותרו 49 שנים עד היובל הבא. אם שנת השביעית אינה עולה למניין השנים, היה צריך לחלק את גירוע הפדיון ל-42. דהיינו להפחית מן החשבון את 7 שנות השביעית. הלא מתנן, מדוע שנינו במשנה במסכת הירחין דף חפי עמוד א', שאם רוצה לפדות השדה שהקדיש נותן סלע ופונדיון, פונדיון זה מטבע שהוא 1 מ-49 חלקים מסלע לכל שנה, ומבואר שמחלקים את הפדיון ל-49 חלקים ולא ל-42, ושנות השביעית כן עולות מן המניין. תרץ את הגמרא, אמר לרבינה למרזות רבנו של רב מרי, בעניין המוכר שדהו ורוצה לגואלה כתוב שיכול לגאול רק לאחר שנתיים הנחשבות שני תבואות, ולכן אין שנת השביעית עולה למניין השנים הללו כיוון שאסור לזרוע בה תבואה, והיא אינה נחשבת לשנת תבואה, אבל במקדיש שדהו ורוצה לפדותה, שייני אתם, שם שונה הדבר, כיוון שלא כתוב שצריך שיהיו השנים שני תבואות, כדי שיהיה ראוי לפדיון, וממילא אין זה תלוי כלל אם הייתה שנת תבואה או לא, אלא צריך שתהיה השדה ראויה לתשמיש כלשהו, ואם כן גם בשביעית ראויה הקרקע לתשמיש אחר, אף שאסור לזרוע בה, וחזיה למשתחה בפירה, שראויה היא לשטוח בפירות, ולכן שנת השביעית הרי היא בכלל מניין השנים, לעניין גרוע פדיון ההקדש. עוברת הגמרא עכשיו לדון בעצם דברי המשנה, שאם הייתה מכת שדה ומכת מדינה, מנקה חוכר למחקיר את ההפסד מדמי החכירה. אמר שמואל, מה ששנו במשנה לשיטת הנקמה, שבמכת מדינה מנקה החוכר, לא שנו זאת אלא כשזרעה החוכר וצמחה, ואכלה חגב לתבואה שצמחה בה או נשדפה. אבל אם לא זרעה כלל ונשתדפו רוב שדות הביקה של אותה שדה, לא מנקה למחקיר את ההפסד שהיה נגרם אם היה זורע והייתה התבואה נשדפת. זאת משום, אמר לי, שיכול המחקיר לומר לחוכר, אילו זרעתה, אם היית זורע את השדה, אפשר דעה ומקיים בי, שהיה מתקיים בי מאמר הכתוב בתהילים למדזיין, לא יבושו בעת רעה ובימי רעבון יסבאו. דהיינו, שאף בעת רעה ובימי רעבון הייתה צומחת לי תבואה מעולה בשדה והייתי שבע ממנה. אתה גרמת לי להפסיד זאת בכך שלא זרעת את השדה כלל, ולכן איני צריך להפסיד מדמי חכירותי. שואל החידושים המיוחסים לריטב"א, מדוע היה צריך שמואל לחדש שכשלא זרע חוכר כלל אינו מנקה למחקיר מדמי החכירה, כיוון שנשתדפו רוב שדות הבקעה. הרי פשיטה שכך הדין, שהרי אף אם זרע שעורים ולא חיטים, מבואר לאל שאינו מנקה אף אם נשתדפו רוב שדות הבקעה, וכל שכן כשלא זרע כלל. והחבות יאיר מקשה, מדוע לא הביא שמואל את הפסוק שהביאו בגמרה לאל, בדין שהוזכר לאל, שהיה מתקיים בו ותגזר עומר ויקם לך, שהשם היה ממלא משאלתו, והוא ביקש שיצליח בזריעת חיטים ולא בזריעת השעורים. הרי גם כאן יכל לומר את הפסוק הזה, שביקש שיצליח בזריעתו והשם היה ממלא את משאלתו אם היה זורע. מתרץ החידושים המיוחסים לריטב"א, ששמואל דיבר כשאמר המחקיר לחוכר, זרע מה שתרצה. אם כן, יש לומר שמה שאמרו לאל שטוען המחקיר, שהיה מתקיים בו הפסוק ותגזר עומר ויקם לך, כוונתם שבזה שהתפלל היה השם מצליחו בזריעת מין אחד. אבל כאן שמדובר בכל מין שירצה, אפשר שלא היה השם מקבל את תפילתו. ואם כן, אף כשלא זרעה חוכר כלל, יוכל לנקות למחקיר מדמי החכירות. ולכן צריך שמואל להביא בטענת המחקיר, שהיה מתקיים בו לא יבושו בעת רע ובימי רעבו נסבאו, ודווקא משום כך אין החוכר מנקה לו. מקשה עכשיו הגמרא על דברי שמואל. מה טיב רב ששת, הקשה רב ששת על דברי שמואל שאמר, שאם היה זורע את השדה היה מתרחש נס והייתה צומחת תבואה מעולה, למרות שברוב שדות הבקעה נתקלקלה התבואה. מקשה רב ששת, הרי שנינו בברייתא לעיל בדף מ"א עמוד א', רועה שהיה רועה את עדר חברו והניח עדרו שהיה רועה ובא לעיר, ולאחר מכן, לאחר שהלך אל העיר, בא זאב וטרף בהמות מן העדר, ומדובר שבאו שני זאבים וטרפו, ולרב יהודה מדובר כשבא משלחת זאבים ואחד מהם טרף, כמבואר לעיל בדף צד ג' עמוד ב', ובא ארי ודרס, והברייתא נוקטת לשון טריפה בזאב ודריסה בארי, משום שארי דרכו בדריסה שאוכלת הבהמה מיד כשמוצאה, וזאב דרכו בטריפה שתופס את הבהמה כשהיא חיה מוליכה למקום שהוא בטוח עבורו ושם הורגה ואוכלה. כך פירש רשי לעיל בדף צד ג'. אמר שם בברייתא, אין אומרים שוודאי אילו היה רואה שם היה מציל את הבהמות מהם, אלא עומדין אותו את הרואה אם יכול להציל את הבהמות מן הארי ומן הזאב שלא יטרפום, ואז הוא חייב לשלם על מה שהלך, ובעקבות זה טרפו את העדר. ואם לאו, פטור, שהרי זה ככל אונס שאינו יכול להציל ממנו, שפטור, ולא גרה במה שלא היה שם. ולפי דברי שמואל קשה, המים, מדוע פטור אם לא היה יכול להציל? נעימה לי, הרי יכול בעל הבהמות לומר לרועה, יבית אתם, אם היית שם, אבי מתקיים בי, היה מתקיים בי מה שאמר דוד לשאול כשרצה להילחם בגוליית הפלישתי, ספר שמואל א' פרק י' ז' פסוק למדוו, גם את הארי וגם את הדוב יקה עבדך, דהיינו שהיה מתרחש נס, והיית יכול להתגבר על חיות הטרף הללו, ולהציל את בהמותיי, עכשיו כשהלכת אל העיר לא נתקיים הנס הזה. וזו טענה טובה, כשם שיכול בעל השדה לטעון כך על החוכר, שלא זרע את שדהו, כי אם היה זורע, היה מתרחש נס, והייתה צומחת בשדה שלו תבואה מעולה, זאת למרות שברוב שדות הביקה נתקלקלה התבואה. תרץ את הגמרא במקרה של הברייתא, לא יכול בעל הבהמות לומר כן, משום דה אמר לי, יכול הרועה להשיב לבעל הבהמות? היא אבית חזית להתרחו של הכניסה? אם אכן היית ראוי שהתרחש לך נס כזה, שהייתי מנצח את חיות הטרף הללו, אם הייתי שם, הרי גם אם אני לא הייתי שם, אבי התרחיש לכניסה. היה מתרחש לך נס גדול יותר, כפי הנס שקרה לרב חנינה בן דוסה. במסכת תענית דף חפי עמוד א' מספרת הגמרא דמתיין עיזי דובי בקרניו. היה מעשה שהביאו עיזים שהיו אצלו אצל רב חנינה בן דוסה, זאבים בקרניהם. והמעשה בשלימותו כאמור מסופר במסכת תענית, וכך מסופר שם. מעשה שעבר אדם על פתח ביתו של רב חנינה בן דוסה והניח שם תרנגולים ושחכם, מצאתם אשתו של רבי חנינה ואמר לה שלא תאכל מביציהם. והטילו הרבה ביצים ובקעו מהם אפרוחים שגדלו לתרנגולים, ומתוך כך נתרבו תרנגולים בביתם והיו מצערים אותם. לכן מחרם רבי חנינה וקנה בדמיהם עיזים. לאחר זמן עבר האדם שאיבד את התרנגולים על פתח ביתו של רבי חנינה, ושמאור רבי חנינה אומר לחברו, כאן הנחתי את התרנגולים שלי. אמר לו רבי חנינה, האם יש לך בהם סימן? ונתן לו סימן, ונתן לו רבי חנינה את העיזים שקנה בדמיהם. כשהיו עיזים אלו אצל רבי חנינה, הם היו רועות בשדה, ואמרו לו אנשים שהעיזים מפסידות שדות אחרים, ואמר שאם אכן הפסידו, יאכלו אותם זאבים, ואם לא הפסידו, תביא כל אחת מהן זאב בקרניה. בערב כשחזרו העיזים מן המרעה, הביאה כל אחת מהן זאב בקרניה. כותב החוכמת מנוח כאן, שהכוונה היא שדקרו אותם העיזים בקרניהם והרגום וגררום בקרניהם עד שהביאום לעיר. אם כן טוען הרועה כלפי בעל הבהמות, הבהמות היו מתגברות בעצמם על חיות הטרף, וכיוון שלא קרה בבהמותיך נס שכזה, מוכח שאינך ראוי גם לנס, שאילו אני הרואה הייתי נמצא שם, שהייתי מנצח את החיות הללו. למרות שבמקרה רגיל, אני לא מסוגל לנצח את החיות טרף הללו. שואל החוכמת מנוח לפי התירוץ של הגמרא, אם כן מדוע לא קרה לדוד שהיקה את הארי והדוב נס גדול יותר, שהיו הבהמות עצמם מתגברות על חיות הטרף? הוא מתרץ שדוד עצמו היה סמוך לעדרו, ולא המתין עד שילחמו הארי והדוב בבהמות, אלא נלחם בהם הוא עצמו. ועוד תירוץ שמה שאמר כך דוד, היה רק להראות שיש בו רוח גבורה ויכולת להילחם עם גוליית, ולא משום שזה הנס הגדול ביותר. מקשה עכשיו הגמרא על תירוצה, ונעימה לידיים יכול בעל הבהמות לומר לרועה, נעיד אל ניס הרבה לא אבי חזינה, למרות שאני לא ראוי לנס גדול כל כך שהתגברו הבהמות שלי על חיות הטרף כפי שקרה אצל רב חנינה בן דוסה, מכל מקום, לניס הזוטה, חזינה, אני ראוי לנס קטן יותר, שאתה הרועה היית מתגבר על חיות הטרף. ועדיין קשה לפי שמואל, שבעל השדה יכול לטעון כלפי ועדיין קשה לפי שמואל שבעל השדה יכול לטעון שהיה מצליח בזריעת שדהו אף שרוב השדות נתקלקלו. מדוע גם כאן אין בעל הבהמות יכול לטעון לרועה שהיה ראוי לנס קטן יותר והתחייב הרועה באונס? נשארת הגמרא בקשיא, אכן קושיה. ויהיה עכשיו הגמרא שתי ברייתות החולקות עד כמה פעמים חייב החוכר שנשדפה התבואה שבשדהו לחזור ולזורעה, וכל זמן שלא קיים את חיובו אינו מנקה מדמי החכירה גם במכת מדינה. תני חדש, שנינו בברייתא אחת, פעם ראשונה ושנייה זורעה לתבואה, כלומר, אף אם זרה את התבואה פעם אחת וצמחה ונשדפה, אינו מנקה את ההפסד מדמי החכירה, אף אם השידפון הוא מכת מדינה, אלא זורע את התבואה פעם שנייה. ובפעם השלישית, כלומר, גם לאחר הזריעה השנייה, נשדפה התבואה שצמחה, אינו זורעה שוב אלא מנקה ההפסד מדמי החכירה. ותניא אידך בברייתא אחרת שנינו שגם בפעם השלישית זורעה לתבואה לאחר שנשדפה בפעם השנייה, רק בפעם הרביעית אינו זורעה לאחר שנשדפה בפעם השלישית אלא מנקה למחכיר את ההפסד מדמי החכירה. לכאורה, סתירה בין שתי הברייתות האם צריך לזרוע את התבואה בפעם השלישית או שכבר לאחר הפעם השנייה שנשדפה התבואה שזרה מנקה ההפסד מדמי החכירה. מיישבת הגמרא לא קשיא, לא קשה הסתירה הזו. הברייתא הראשונה אומרת שכבר לאחר שנשדפה התבואה פעמיים אינו זורע שוב אלא מנקה ההפסד מדמי החכירה. נשנתה כשיטת רבי שתתבהר להלן. הברייתא השנייה שרק לאחר שנשדפה שלוש פעמים אינו זורע שוב, נשנתה כשיטת רבן שמעון מגמליאל שתתבהר להלן. ומבארת הגמרא את השיטות. הברייתא הראשונה נשנתה כרבי דאמר דבטרי זימני, שכבר בשתי הפעמים שקרה הדבר, הווי חזקה. נחשב הדבר לחזקה שכך יקרה גם בפעמים הבאות. הברייתא השנייה נשנתה כרבן שמעון מגמליאל דאמר בתלת זימני הווי חזקה, שרק כשקרה הדבר שלוש פעמים, נחשב הדבר לחזקה שיקרה כך בפעמים הבאות. רבי ורבן שמעון מגמליאל נחלקו בעניין הזה בברייתא במסכת יבמות דף ס"ד עמוד ב'. לגבי אישה שנישאה לאדם ומת, ואחר כך נישאה לאדם נוסף ומת, האם חזקה לאישה הזו שהורגת את בעליה ואסור לה להינשא לאדם נוסף, או שרק אם נישאה פעם נוספת לאדם והוא מת, אז אומרים חזקה זו שאסור לה להינשא לאדם נוסף. עוד מחלוקת בברייתא אחרת בין רבי לרבן שמעון מגמליאל, לגבי אישה שמלה את בנה הראשון והשני ומתו, האם תמול גם את השלישי או לא? מבואר בגמרא שנחלקו כן גם לגבי אישה שנתגרשה משני אנשים, האם מותר לה להינשא לשלישי. שואל הרמב"ן, מדוע הברייתות כאן קשורות לחזקה? הרי בענייננו, שנינו במשנה שאם ממכת מדינה מנקה החוכר מדמי החכירה, ואם כן אפילו בפעם אחת הוא מנקה, מדוע צריך להמתין עד שתיים או שלוש פעמים? הוא מיישב שאפשר שמפני שגם שאר בעלי השדות שנשדפו במדינה חוזרים וזורים שתיים או שלוש פעמים, לכן צריך אף החוכר לעשות כן, ורק אז נקראת מכת מדינה. הרמב"ן והרשב"א מביאים בשם הירושלמי, שאמר ריש לקיש שהברייתות דיברו רק בשדה שאינה בדוקה, שזרעה צומח כראוי, שרק אז אינו חוזר וזורע לאחר פעמיים אלו, אבל בשדה בדוקה לכך, חוזר וזורע פעם נוספת. מביאה עכשיו הגמרא תנאי נוסף לדין המבואר במשנה, שאם זרה תבואה ואכלה חגב או נשדפה והייתה זו מכת מדינה, מנקה ההפסד מדמי החכירה. אמר ריש לקיש לא שנו, לא נאמר הדין במשנה שיכול לנקות למחכיר מדמי החכירה, אלא רק כשזרעה לתבואה וצמחה, והחלה חגב או נשדפה. אבל זרעה ולא צמחה כלל, אינו מנקה למחכיר מדמי החכירה. ואם לא צמחה התבואה גם בשאר שדות הביקה, כותב בתוספות ראש, שגם אז יכול לומר שיוסיף לזרוע סוף ימי הזרע, כיוון שגם על שאר רוב השדות אפשר לומר, שאם היו זורים שוב, הייתה התבואה צומחת להם. אומר ריש לקיש, משום דמציא אמר לה, יכול לומר לו בעל הקרקע, כל ימי הזרע שיבואר זמנם לקמן, זרע לה ואזיל, זרע את התבואה שוב ושוב עד שתצמח, שאולי לא הגיע עדיין זמן הראוי לזריעה. ומדובר בקרקע בדוקה שהזרעים צומחים כראוי, שרק אז חוזר וזורע עד סוף ימי הזרע. אבל בקרקע שאינה בדוקה לכך, אינו חוזר וזורע אלא רק פעמיים או שלוש. ועד אימת, מתי הם ימי הזרע שבהם צריך החוכר לנסות לזרוע את התבואה שוב? אמר רב פאפה, עד הזמן דעתו אריסי מדברה וקיימה קימה הרשאיו. עד הזמן שבו ישובו האריסים מעבודתם בשדה, היינו בסוף השעה העשירית מעלות השחר, ובאותה שעה קיימה קימה הרשאיו. עומד הכוכב ששמו קימה מעל ראשיהם, כלומר באמצע הרקיע. והזמן שבו עומד קימה באמצע הרקיע בסוף השעה העשירית מעלות השחר, חל בתחילת חודש אדר, עד אז הם ימי הזרע. במסכת ברכות בדף נ"ח עמוד ב' מבואר, שהכוכב ששמו קימה עומד בסמוך לזנב המזל ששמו תלה, שהוא מזלו של חודש ניסן. וכוונת הגמרא היא, לפי חשבון המזלות, שבכל חודש עולה מזלו של אותו חודש ראשון לאותו יום מיד בעלות השחר, ולאחר 12 שעות, דהיינו בתחילת הלילה הבא, הוא מתחיל לשקוע. מכיוון שלאחר שתי שעות מתחילת עלייתו של המזל הראשון, עולה המזל שאחריו. וכן כל שער 12 המזלות עולים אחד אחרי השני בהפרש של שתי שעות מהקודם. וכל אחד מהם שוקע לאחר 12 שעות מתחילת עלייתו. יוצא לפי החשבון הזה, שמזל טלה נמצא בסוף שעה שמינית ביום באמצע של הרקיע, מעל ראש האנשים בתחילת חודש אדר. שהרי, לפי סדר המזלות הוא נמצא לאחר מזל דגים, ומזל חודש אדר הוא דגים. הוא עולה בתחילת החודש בעלות השחר, לאחר שעתיים עולה מזל טלה, ובסוף שעה שמינית לאחר 6 שעות מעלייתו, הוא עומד באמצע הרקיע. לאחר שעתיים בסוף השעה העשירית שהטלה התקדם קצת לכיוון שקיעתו, זנבו עדיין באמצע הרקיע. וסמוך לו עומד הכוכב קימה כמבואר. נמצא שבתחילת חודש אדר בסוף שעה העשירית, עומד הקימה מעל ראשי האנשים. דהיינו באמצע הרקיע ואז הוא סוף ימי הזרע. כך הסברו של רש"י. בקשה עכשיו הגמרא על דברי רב פאפה בעניין הזמן של סוף ימי הזרע. מיתי ויקשו חכמי הישיבה, הרי שנינו בברייתא שהשם הבטיח לנוח ובניו לאחר המבול, שכל תקופות השנה לא ישבטו מי לשמש בתקופתם. והם זרע וקציר, קור וחום, קיץ וחורף, כמבואר בספר בראשית פרק ח' פסוק כ' ב'. שמחלוקת תנאים, מתי מתחילות התקופות הללו. רבן שמעון בן גמליאל אומר משום רבי מאיר, וכן היה רבי שמעון בן מנסיה אומר כדבריו, שתקופות השנה מתחילות מחציו השני של חודש תשרי, ונמצא שמשך התקופה הוא חצי השני מחודש תשרי, כל חודש מר חשבן, וחצי הראשון מחודש כסלב. הם ימי הזרע שאז זורים את רוב מיני הזרעים. התקופה של חצי השני מחודש כסלב וכל חודש תיבט וחצי הראשון מחודש שבט, הם ימי החורף, שאז זורים את הדברים הממהרים להתבשל וצריכים תקופה קצרה יותר לזריעתם. התקופה של חצי השני מחודש שבט וכל חודש אדר וחצי הראשון מחודש ניסן, הם ימי הקור, שהקור בו קשה מן החורף ואין זורים בו כלום. והתקופה של חצי השני מחודש ניסן וכל חודש אייר וחצי הראשון מחודש סיוון, הם ימי הקציר, שאז קוצרים את התבואה ושאר הפירות שגדלו בשדה. התקופה של חצי השני מחודש סיוון וכל חודש תמוז וחצי הראשון מחודש אב, הם ימי הקיץ שהעולם חם ויבש מאוד, ואז לוקטים את התבואה והפירות ומייבשים את התמרים והתאנים. התקופה של חצי השני מחודש אב, כל חודש אלול וחצי הראשון מחודש תשרי, הם ימי החום, שאז החום קשה יותר מימי הקיץ. כמאמר רב נחמן במסכת יום הדף חפתת עמוד א', סוף הקיץ קשה יותר מן הקיץ עצמו, וגם בו לא זורעים ולא לוקטים כלום. רב יהודה מונה את תחילת תקופות השנה מחודש תשרי, דהיינו שתשרי ומר חשבן הם ימי הזרע, כסלב ותיבט הם ימי החורף, שבט ואדר הם ימי הקור, ניסן ואייר הם ימי הקציר, סיוון ותמוז הם ימי הקיץ, אב ואלול הם ימי החום. רבי שמעון מונה את תחילת תקופות השנה מחודש מר חשבן. דהיינו שמר חשבן וכסלב הם ימי הזרע, תיבט ושבט הם ימי החורף, אדר וניסן הם ימי הקור, אייר וסיוון הם ימי הקציר, תמוז ואב הם ימי הקיץ, אלול ותשרי הם ימי החום. ועכשיו מבארת הגמרא את הקושיה, מן מייקל בחולו, מי הוא התנא בברייתא המייקל מכולם למי שרוצה לאחר זריעותיו עד לסוף ימי הזרע? הלא הוא רבי שמעון שאמר שימי הזרע הם עד סוף חודש כסלב. ואילו רבי יהודה סבר שעד סוף מר חשבן, ורבי מאיר סובר עד חצי כסלב שהם קודם לכן. וגם התנא המייקל ביותר, כולאי לא כאמר, לא אמר שסוף ימי הזרע, זה בזמן שאמר רב פאפה, שיוצא לפי החשבון תחילת חודש אדר, שזה יותר מחודשיים לאחר הזמן המאוחר ביותר. הרץ את הגמרא לא קשיה, לא קשה מהברייתא על רב פאפה, הברייתא דיברה במקרה דקבלה, קיבל הזורע לשדה מיני מבעליה כדי לזורע בחרפי, במיני תבואה שצריך לזורעם מוקדם יותר בתחילת החורף כגון חיטים ושיפון, וימי הזרע שלהם אכן מסתיימים לשיטה המאוחרת ביותר בסוף חודש כסלב, רב פאפה דיבר במקרה דקבלה, החוכר לשדה מיני מן המחקיר כדי לזורע באפלי, במיני תבואה כגון שעורים וקטניות, שאפשר לזורע מאוחר יותר בסוף החורף, ימי הזרע שלהם מסתיימים רק באדר. אומרת הגמרא שנינו במשנתנו, רבי יהודה אומר, אם קיבלה ממנו במעות בין כך ובין כך, אינו מנקה לו מחחורו. מביאה הגמרא מעשה שדינו היה תלוי עם הלכה כרבי יהודה בעניין הזה, או לא. ההוא גברה מעשה באדם אחד הקביל ערה למזרע בהוא תומי, קיבל קרקע בחכירות כדי לזרוע בה שום. והייתה הקרקע אגודה דנער מלכה סבא, על שפת נער הקרוי נער המלך הזקן, וקיבלה בזוזי תמורת מעות ששילם בדמי החכירה. לבסוף, הסתקר נער מלכה סבא נסתמה הליכת מימיו של הנער הקרוי נער המלך הזקן, והלכו המים לדרך אחרת, ולכן לא הצליחה זריעת השדות שעל שפת הנער. אומר רש"י, כיוון שאין הזריעה מצליחה אלא בקרקע נמצאת במקום שארץ לחה, ושם לא הייתה ארץ לחה בלא הנער. אתה לקמי דרב הבא, חוכר לפני רבה לשואלו אם צריכו להפסיד מכך או שנחשב מכת מדינה ויכול לנקות את ההפסד למחקיר. אמר להשיב רבה לחוכר, נער מלכה סבא, נער הקרוי, נער המלך הזקן. לא אבי דמיסקר, אינו רגיל להיסתם, ואם כן לא עלה בדעתך כך, כשחכרת את השדה. ולכן מכת מדינה היא שהרי נפסדו כל השדות שבשפת הנער, ולכן זיל נקי לילך תנקה את ההפסד שנגרם לך, ותנקה למחקיר מדמי החכירה. שואלת הגמרא, אמרו לרבנן לרבה וענן תנן, הרי אנו שנינו במשנה שרבי יהודה אומר, אם קיבלה הימנו החוכר במעות, בין כך ובין כך אינו מנקה לו מן דמי חכורו, כיוון שעל מעות לא נגזרה מכת המדינה וממילא אין המחקיר צריך להפסידן, ואם כן, כיוון שבמקרה הזה קיבל החוכר את השדה תמורת מעות בדמי החכירה, צריך לשלמן למחקיר אף שיפסיד. אמר לו, ישיב רבה לחכמים, לית דחשלה דרבי יהודה, אין מי שחושש להלכה, כרבי יהודה, אלא כולם פוסקים כתנא קמא, שכשהיא מכת מדינה מנקה החוכר למחקיר, גם כשחכר ממנו במעות. וחי את החי וראה, הגענו למשנה הראשונה, בדף כ"ו עמוד ב', משנה הראשונה, מתוך שתי משניות המצויות בזה העמוד. אומרת המשנה, מקבל שדה מחברו, בחכירות, בתמורה לעשרה מידות של קור חיטים, שייתן לו ממה שתצמיח השדה למשך שנה. והמשנה הזו עוסקת באדם המקבל שדה בחכירות, אבל בקבלנות, המשנה לא צריכה להשמיע לנו שנותן מתוך השדה, שהרי כל אחד זוכה בחלקו ומתחייב לתת לחברו את החלק השני. ולקטה השדה שהיו החיטים שצמחו בשדופות וכחושות, נותן לו החוכר למחקיר את החיטים שיתנו מתוכה, מהתבועה שגדלה בשדה הזו, אף שלא צמחו כראוי, הוא לא יכול לתבוע ממנו שייתן לו חיטים יפות אחרות מן השוק. וכן הדין אם קרה להפך, שאם היו חיטיה של השדה יפות מן הרגיל, לא יאמר לו החוכר למחקיר, הרי אני לוקח חיטים רגילות מן השוק ונותן לך, אלא נותן לו את החיטים היפות מתוכה של השדה הזו. זו היה המשנה שלנו הראשונה בדף גופה ועמוד ב' וחייתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. הביאה הגמרא מעשה בעניין שדה של הקטה ודנה הגמרא עם דינו כדין המשנה. ההוא גברה מעשה באדם אחד דקביל ארה לאספסטה קיבל קרקע בחכירות כדי לגדל בשחת בחורי דסערי תמורת שעורים במידת כמה קורים. זרה אותה אותו אדם בשחת ועבדה אספסטה הצמיחה שחת. אחרי שקצר את השחת בסוף 30 יום מצמיחתה, כמה מבואר במסכת בבא בתרא דף כוח עמוד ב' ששחת נקצרת בסוף 30 יום מצמיחתה, חרשה על השדה וזרעה בסערי, חרש את השדה וזרע אותה בסעורים בשעה שהיה עליו לזורעה שחת. כמו שמבואר שם במסכת בבא בתרא לעניין חזקה שאפשר לזרוע שחת שלוש פעמים כל 30 יום, והוא לא זרעה שחת פעם שנייה אלא זרע במקום זאת סעורים. ולקו אני סערי, סעורים אלו שזרה, לקו שלחה רב חביבה מסורה דפרט, שלח רב חביבה מסורה הסמוכה לנער פרט את שאלת המקרה הזה לקמי דרבינה, לפני רבינה, כי היי גבנה מאי, מה הדין במקרה זה? כי לקטה שנותן לו מתוכה דמי, האם המקרה הזה דומה לדין במקרה של המשנה כשחכר שדה תמורת חיטים, וזרעה חיטים ולקטה שנותן לו מתוכה, או לא? שהרי לא חכרה כדי לזורה בסעורים. אמר להשיב רבינה לרב חביבה מדמי, האם המקרה הזה דומה למקרה של המשנה? הרי אתם שם במשנה שהחכירה בעליה כדי לזרוע בחיטים, לא עבדה ארה שליחות הדמרה, לא עשתה קרקע את שליחות בעליה, כיוון שלא הצמיחה חיטים טובים אל השדופים, ולכן יכול להתנם לבעליה, כיוון שזה ההפסד שלו. אבל לך כאן כשהחכירה כדי לזרוע בשחת, ופסק עם או שיביא לו סעורים מהשוק, עבדה ארה שליחות הדמרה. עשתה הקרקע שליחות בעליה והצמיחה שחת, ואילו היה זורע שוב בשחת הייתה צומחת כראוי, אלא שהוא זרעה שעורים ונתקלקלה, ואם כן אין בעליה צריך להפסיד את השעורים שפסק עמו, שיביא לו מן השוק. מביאה הגמרא מעשה נוסף בעניין הזה, ודנה עם דינו כדין המשנה. ההוא גברה מעשה באדם אחד דקבל פרדס מחברי, קיבל כרם מחברו לגדל בענבים בעשר דני חמרה, תמורת עשר חביות יין מהענבים האלו, ולבסוף תקיפה הוא חמרה, החמיץ היין שהיה בתוך החביות. סבר אף כהנא למימר היינו מתניתין, שמקרה זה דומה למקרה של המשנה, שאף אם לקטה השדה נותן לו מתוכה. אמר לרב אשי מדמי וכי המקרים דומים, הרי אתם שם במשנה לא עבדה ארה שליחותה, לא עשתה קרקע את שליחות בעליה, שהרי החכירה כדי לזרוע שם חיטים, וכן עשה והצמיחה חיטים שדופים, ולכן נותן לו מתוכה, אבל אך כאן במקרה הזה שהחכירה כדי לגדל בענבים, הרי עבדה ארה שליחותה, עשתה קרקע את שליחותו וגידלה ענבים, אלא שהיין שיצא מהם החמיץ לאחר מכן, וכיוון שבחביות שבביתו יחמיץ ולא בשדה, הרי זה דומה למה שאמרו במסכת בבא בתרא בדף צדיבה ועמוד ב', היין על כתפו של אדם מוטל שקנה אותו מחברו כשהיה טוב ומזלו הרע גרם שיחמיץ, ואם כן צריך להביא לו יין אחר טוב מן השוק. ומודה רבשי באינווי דחדום, בענבים שהתליעו לאחר שכתפם מן הקרמים, ובשדה שלקטה באומריה, שאומריה תבואה שבה נשדפו לאחר שקצרם, כשהיו עדיין שטוחים בשדה ליבשם בימות הקיץ, שכיוון שעדיין הם צריכים לקרקע לשוטחם עליה לאיבוש, לכן עכשיו שלא עשתה הקרקע שליחות בעליה ונותן לו החוכר מהם, ולא צריך להביא אחרים מן השוק. וחיית הגענו למשנה השנייה בדף קופה ועמוד ב'. דנה המשנה בחוכר שדה מחברו, האם מותר לו לזרוע דבר אחר ממה שלשם זריעתו חכר את השדה. מדובר שחכר את השדה תמורת חיטים, שעורים או מעות, אבל אם קיבל את השדה לעבוד בה בקבלנות וחלק מן הרווח ייתן לבעל הקרקע, כותב רשי שיכול לזרוע מה שרוצה, שהרי מבואר לילה בדף קופ ד' עמוד א', שעדיף שתיקחש הקרקע ולא בעליה, וכיוון שנהנה מן החיטים שזרע חברו, מותר. אומרת המשנה השנייה בדף קופה ועמוד ב', המקבל שדה מחברו בחכירות כדי לזרוע שעורים לא יזרען החיטים, אבל אם קיבלה כדי לזרוע בחיטים יזרען השעורים, משום שהחיטים מכחישות את הקרקע יותר מן השעורים, ולכן מותר לזרוע שעורים בכל מקרה, אבל חיטים מותר לזרוע רק אם קיבל את הקרקע לשם כך. רבן שמעון בן גמליאל אוסר אף לזרוע שעורים כשקיבל את הקרקע כדי לזרוע בחיטים. כמו כן, אם קיבל את השדה בחכירות כדי לזרוע בתבואה לא יזרען הקטנית, ואם קיבלה כדי לזרוע בקטנית, יזרען התבואה, מפני שהקטנית מכחישה את הקרקע יותר מן התבואה, ולכן מותר לזרוע תבואה בכל מקרה, ואסור לזרוע קטנית, אלא אם כן קיבל את הקרקע לשם כך. רבן שמעון בן גמליאל אוסר אף לזרוע תבואה כשקיבל את הקרקע כדי לזרוע בה קטנית. וטעמו של רבן שמעון בן גמליאל התבאר בגמרא בשני הדינים. זוהי המשנה השנייה שלנו בדף קופ ו' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחריה המשנה. מבארת הגמרא את טעמו של רבן שמעון בן גמליאל. אמר רב חסדא, מה הייתה מדי רבן שמעון בן גמליאל דכתיב, נאמר על אחרית הימים בספר צפניה פרק ג' פסוק י' ג', שארית ישראל לא יעשו עוולה ולא ידברו כזב ולא ימצא בפיהם לשון תרמית. וכשקיבל את השדה כדי לזורע במין מסוים ורוצה לזורע במין אחר, הרי זה נראה כזב ותרמית שאינו עושה כפי שאמר, ולכן אסור. בקשה הגמרא על דברי רב חסדא בטעמו של רבן שמעון בן גמליאל. מיתי ויקשו בני הישיבה. לאל בדף ע"ח עמוד ב' שנינו בברייתא, מקבת פורים, הגבייה של פורים, דהיינו מעות שגובים גבי הצדקה מבני העיר כדי לחלקם לעניים לצורך סעודת פורים, יתנו הכולה לצורכי העניים בפורים בלבד, ולא יאחרו לאחר פורים לתנה לקופת הצדקה, וגם אין מדקדקים בדבר. אם עניים אלו צריכים את כל המעות או שאינם צריכים את כולם, ויתנו להם חלק מהמעות, והמעות שנשארו יינתנו לכיס הצדקה, אלא נותנים את כולם לעניים בפורים. והנה אני שקיבל את המעות לצורכי פורים רשאי לקח מהם כדי לשלם לסנדלר שיתקין רצועה לסנדלו, זאת כיוון שהמעות ניתנו לו לצורכי סעודה בלבד ואסור לו לשנות ממטרת הצדקה, אלא אם כן יתנה שיעשה כן במעמד אנשי העיר, שאז ודאי נתנו את הצדקה גם עבור העניין הזה. אלו הם דברי רבי יעקב שאמר כן משום רבי מאיר. ורבן שמעון בן גמליאל מייקל שאף אם לא יתנה במעמד אנשי העיר שישתמש עם הכסף לצורך התקנת רצועה לסנדלו, מותר לו לעשות כן, משום שאין אדם מקפיד בדבר שאינו חסר. הנה מוכח, לא כמו הביור של רב חסדא בדעת רבן שמעון בן גמליאל, שאדם מקפיד שהשני לא ירמהו אף כשאין לו הפסד בכך. לכן מבארת הגמרא טעם אחר בדברי רבן שמעון בן גמליאל, ואמר אביי, טעם עד רבן שמעון בן גמליאל שאסר לזרוע מין אחר ממה שפסק עם חברו, וכפי מאמרו דמר, מאמרו של רבא בר נחמני, שגידל את אביי בביתו ביותו ילד, כיוון שהיה יתום והיה גם רבו. ואמר מר, אי מן דניחא ליה דתיתו בור, הרי הרוצה שתהא שדה ובורה ולא יצמחו הזרעים שזרע בה, לזרע שטה חיטי ושטה סערי, יזרע אותה שלא כפי הסדר, אלא שנה אחת יזרע בחיטים ובשנה הבאה שעורים, או שטה שתי ושטה ערב, יזרע אותה שנה אחת בסדר של שתי כגון ממזרח למערב, בשנה הבאה בסדר של ערב מצפון לדרום, כי השינוי בסדר הזריעה מזיק לקרקע. מן הטעם הזה, אסר רבן שמעון בן גמליאל לשנות ולזרוע מין אחר ממה שפסק עמו בעל השדה, כיוון שיש חשש שמא בשנה הקודמת זרע בבעליה דווקא אותו מין שפסק עמו, ואם יזרע במין אחר, נמצא מקלקלה. מבארת הגמרא ולא אמרן שהזורע מין אחר ממה שנזרע בשנה הקודמת, הרי הוא מקלקל את השדה, אלא דלא קרי ובטני, שלא חרש לאחר הקצירה של המין הראשון, ושנה לחרוש בה שוב קודם זריעת המין השני. אבל עיקרי וטני, חרש ושנה קודם זריעת המין השני, לייטלן בה. אין לנו לאסור לזרוע מין אחר, כיוון שאין מקלקל את השדה בזה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, אם פסק עמו לזרוע תבואה לא יזרען הקטנית. אם פסק עמו לזרוע קטנית, יזרען התבואה. מתני לי שנה לו רב יהודה לרבין, בדברי המשנה, אם פסק עמו לזרוע תבואה יזרען הקטנית, הפוך מהכתוב לפנינו. אמר לי, שאל אותו רבין וענן תנן, הרי אנחנו שנינו במשנה שאם פסק עמו לזרוע תבואה לא יזרען הקטנית. אמר לי, השיב לו רב יהודה, לא קשה, לא קשה הסתירה בין מה ששניתי אני במשנה, לבין מה שכתוב לפנינו. מה ששניתי שמותר לשנות מתבואה לקטנית אולן, זה לנו בני בבל, שהקרקע בארצנו תובענית ומלאה ביצות עקב היותה עמוקה ומלאה מים, וממילא אין חשש שתיקחש עם מזרע בה קטנית, ולכן יכול לשנות ולזרוע גם קטנית כשפסק עמו לזרוע בתבואה. מה שכתוב במשנה שלפנינו שאסור לשנות מתבואה לקטנית, זה להוא, להם, לבני ארץ ישראל, שהקרקע בארצם יבישה, כיוון שהיא מקום של ערים. וממילא יש לחשוש שהקרקע ראויה רק לזריעת תבואה ולא לזריעת קטנית, שתחישנה. ולכן אסור לחוכר לשנות ולזרוע קטנית כשפסק עמו בעל הקרקע לזרוע בה תבואה. אגב, המאמר הקודם של רב יהודה לרבין, מביאה הגמרא מאמר נוסף שאמר לו. אמר לרב יהודה לרבין ברב נחמן, רבין אחי, אני תחלי דבי קיטנה. שחליים אילו הגדילים בארוגות הפשטן בין גידוליה, אין בהם משום גזל, אם תולשם אדם אחר ממקומם, שכיוון שמזיקים לפשטן והנזק מרובה על דמיהם, אין בעליהם מקפיד עם אחר עוקרם, שהרי הוא משביח את הפשטן. משמע שללא סיבה זו, אסור לעוקרם, ואף שיתנה יהושע כשהנחיל לישראל את הארץ שילקטו עשבים בכל מקום למאכל בהמתם, כמו שלמדנו במסכת בבא קמא, דף פ"א עמוד א', מכל מקום, בשחליים שמאכל אדם לא יתיר ללקט אלא באופן המבואר כאן, רק במאכל בהמה התיר, וכן מבואר ממה שלא נקט בדבריו ירקות, אלא עשבים. כך תוסות הדיבור המתחיל, אני תחלי. ממשיך רב יהודה ואומר, אבל אם הם עומדות על הגבולין שבין ערוגות הפשטן ולא בערוגה ממש, ואינם מפסידים את הפשטן, מקפיד בעליהם שלא יעקרום ויש בהם משום גזל, ואם עמדו שם השחליים זמן רב עד גמר גידולם וכבר הוקשו לזרע, השחליים, ונגמר גידולם ואין הכירתם מועילה לבעל הפשטן להשביח את פשטנו, באופן זה אפילו דווי קיטנה, נמי, גם בשחליים הגדלים בתוך ערוגות הפשטן יש בהם משום גזל. מה איתמה? מהו הטעם? משום דמי דאפסיד אפסיד, מה שהפסיד בעל הפשטן בגדילתם, כבר הפסיד, ומעתה אין הכירתם מועילה לו, אלא רק מפסיד בכך את השחליים עצמם, ולכן זה אסור. ועוד מאמר נוסף מביאה הגמרא של רב יהודה, שאמר לרבין ברב נחמן. אמר לרב יהודה לרבין ברב נחמן, רבין אחי, אני דילי, יש אילנות הגדלים בשדות שלי, שפירותיהם אינם דילך, שלך, כיוון ששדי סמוכה לשדך, ושורשי אילנותיי הסמוכים לשדך נוטים אליה ויונקים ממנה. ודילך, יש אילנות הגדלים בשדך שפירותיהם אינם דילי, שלי, כיוון ששדך סמוכה לשדי, ושורשי אילנותיך הסמוכים לשדי נוטים אליה ויונקים ממנה. וההלכה בזה היא כפי שנהוג בני מצרה, כפי שנהגו בעלי שתי שדות הסמוכות בגבולותיהם זו לזו, שהאילן הנוטה ששורשיו נוטים לכאן לאחת מן השדות, פירותיו שייכים לכאן לבעלי אותה שדה, והאילן הנוטה לכאן ששורשיו נוטים לשדה השנייה, פירותיו שייכים לכאן לבעלי אותה שדה. והגמרא מביאה מחלוקת בעניין הזה. דאיתמר, שנינו בעניין אילן העומד על המיצר, הגבול שבין שתי השדות. אמר רב, האילן הנוטה ששורשיו נוטים לכאן לאחת מן השדות, פירותיו שייכים לכאן לבעלי אותה השדה. והאילן הנוטה ששורשיו נוטים לכאן לשדה השנייה, פירותיו שייכים לכאן לבעלי אותה השדה. שמואל אמר, שבאופן זה שאילן עומד על הגבול, אף ששורשיו נוטים לאחת מן השדות, חולקים בעלי שתי השדות ביניהם את פירות האילן. מקשה הגמרא על שיטת רב, מיתי ויקשו בני הישיבה שנינו בברייתא, אילן העומד על המיצר, על הגבול שבין שתי השדות, יחלוקו בעלי שתי השדות בפירות האילן. תיופתא דרב, הרי זו קושיה חמורה על רב שלדבריו. הדין במקרה הזה שרואים לאיכן נוטים השורשים והפירות שייכים רק לבעלי השדה שאליה נוטים. תרץ את הגמרא תרגם השמואל הליבא דרב, ביאר שמואל את הברייתא לשיטת רב, שמדברת באילן הממלא את כל המיצר, את כל הגבול שבין השדות כולו, ושורשיו נוטים לשתי השדות בשווה, ולכן אמרה הברייתא שיחלוקו בעלי השדה בפירות האילן. שואלת הגמרא, יחי, מדובר באופן זה, מהי למאמרה, מדוע צריך לומר זאת? הרי זה דבר מובן מאליו, שכשאילן נוטה לשתי השדות, פירותיו שייכים לבעלי שתי השדות. משיבה הגמרא, לא צריכה, לא הייתה צריכה הברייתא לחדש את הדין הזה, אלא מפני שמדובר דתלי תוני לחד גיסא, שאף ששורשיו נוטים לשתי השדות, מכל מקום כל מסע פירותיו וענפיו נוטה לאחת מן השדות. מחדשת הברייתא שאף על פי כן חולקים בעלי השדה בפירות האילן בשווה. שווה הגמרא ושואלת, והקטי, ועדיין צריך ביור, מהי לממרה? מדוע הייתה צריכה הברייתא לומר זאת גם במקרה זה? הרי דבר פשוט הוא שיחלוקו, אף אם מסע הפירות והענפים נוטה לשדה אחת. אז מבארת הגמרא את החידוש ואומרת, מהו דתי, מה היה אפשר לומר? דאמר ליכול בעל השדה שאליה נוטה מסע הפירות והענפים, פלוג אחי, תחלק כך את האילן, כלומר לאורך הגבול שבין שדותינו, ואז נמצא שכל הפירות שייכים לי. כמה שמלן, לכן השמיע לנו הברייתא, דאמר לי, יכול להשיב לו בעל השדה השנייה, מהי חזית דפלגת אחי, פלוג אחי, מה ראית שחילקת את האילן לאורך הגבול, כך שהפירות יהיו שייכים רק לך? חלק את האילן לרוחבו, כך שהפירות יהיו שייכים לשנינו, והתחלקו בינינו. מביאה הגמרא מאמר נוסף, שאמר רב יהודה לרבין ברב נחמן, אמר לרב יהודה לרבין ברב נחמן, רבין אחי, לא תיס בן ערד אסמיכת למטה, אל תקנה קרקע סמוכה לעיר כדי שתזרע בשדך, כיוון שאנשים שבעיר רואים אותה תמיד ויש חשש שמה ייתנו בעין הרע. אמר רבי אבאו, אמר רב אונה, אמר רב, אמר רבי אבאו בשמו של רב אונה שאמר בשמו של רב, אסור לו לאדם שיעמוד על שדה חברו, בסמוך לשדה חברו, בשעה שהתבואה שבה עומדת בקמותיה, שמה ייתן בעין הרע ויפסידנה. מקשה על כך הגמרא, איני, כיצד אפשר לומר כך? והשכחינו רבי אבא לתלמידי דרב, הרי כשפגש רבי אבא את תלמידי רב אמר להו, אמר להם, מה יאמר רב באן יקראי, מה דרש רב הפסוקים הללו בספר דברים פרק כוח, פסוק ג' ופסוק ו', נאמר שם ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה, ברוך אתה בבואיך וברוך אתה בצאיתך. ואמרו לה, ישיבו לו תלמידי רב לרבי אבא, אחי אמר רב, כך דרש רב. מה שכתוב ברוך אתה בעיר, הכוונה היא לברכה שיהיה ביתך סמוך לבית הכנסת, כדי שיהיה ביתך סמוך למקום שהשם נמצא בו. ומוסיף המהר"ל, אין הכוונה כדי שלא יהיה צריך ללכת בדרך רחוקה לבית הכנסת, כי יש הרי שכר פסיעות. ומה שכתוב ברוך אתה בשדה, הכוונה שיהיו נכסיך דיין ושדותיך קרובים לעיר, ולא תצטרך לטרוח טרחה מרובה להביא מהם פירות. מה שכתוב ברוך אתה בבואיך, הכוונה היא שלא תצטער כשתמצא אשתך שהיא בספק שמה היא נידה בשעת בידך מן הדרך, אלא תהיה טהורה. ומה שכתוב ברוך אתה בצאתך, כוונת הברכה שיהיו צאצאים מאיך כמותך, בתורה, באושר ובכבוד. ואמר לו רבי אבא לתלמידי רב, רבי יוחנן לא אמר אחי, רבי יוחנן לא דרש את הפסוקים הללו כפי שדרש רב, אלא הוא דרש את הפסוקים הללו כך, מה שכתוב ברוך אתה בעיר, הכוונה שיהיה בית הכיסא סמוך לשולחנך, כלומר סמוך לביתך, ולא תצטרך להרחיק לבית הכיסא שבשדות כדי להיפנות, ועל ידי כך לא תבוא לידי מחלה. כי הרי שנינו במסכת ברכות דף כ"ה עמוד א', שעמוד של גדולים, החוזר מביא לידי מחלת הידרוקן, ולכן אסור לאדם להשעות את עצמו להתאפק. אבל בית הכנסת לא, שסבר רבי יוחנן שאין זו מעלה שהוא קרוב לביתו של אדם, ורבי יוחנן סבר כן לפי טעמי דאמר במסכת סוטה דף כ"ב עמוד א', שכר פסיעות יש לאדם המטריח עצמו ללכת לבית הכנסת שהוא רחוק ממנו, אם כן נמצא שאין ברכה במה שבית הכנסת קרוב לביתו. ודבריו נאמרו שם על מעשה שהיה באלמנה שהייתה מתפללת בבית מדרשו של רבי יוחנן, ושאל אותה, לא יש לה בית הכנסת קרוב אליה ויכולה להתפלל בו? ואמרה לו, וכי אין לי שכר על פסיעותיי כשיש בית הכנסת בשכנותי ואני בא לבית מדרשך מרוחק יותר כדי להתפלל? וכן בכל מצווה יש שכר פסיעות לאדם המטריח לעצמו לקיימה יותר מכפי הצורך. למדנו מכך שראוי שיתרח אדם יותר במצווה לקבל אליה יותר שכר, ואף שצריך לקיים מצווה שלו על מנת לקבל שכר. מכל מקום, אם תורח בה יותר מכדי צורכו, מותר לבקש שכר על זה, כך אומר רבי יהוידע. וביור המשך הפסוקים לרבי יוחנן הם כך, מה שכתוב ברוך אתה בשדה, הכוונה שיהיו נכסיך משולשין, שיהיו שדותיך מחולקים לשלושה מיני זרעים. שליש מהם יהיו זרועים בתבואה, שליש בזיתים ושליש בגפנים, כדי שגם אם ילקה אחד מן המינים, או שני המינים, יישאר המין השלישי לפליטה. והטעם שהברכה היא דווקא בדברים הללו, כיוון שרק הם מחויבים במעשר מן התורה. מסביר המהר"ל, כשאדם מתברך בג' דברים אילו, הרי הוא מתברך בכל, כיוון שהתבואה מסביעה את האדם ומעמידה את גופו, היין משמח את נפשו, והזיתים מאירים לאדם על ידי ששמנם נותן אור. מה שכתוב ברוך אתה בבואך, וברוך אתה בצאתך, ביור הברכה שתהיה יציאתך מן העולם, פטירתך כביאתך לעולם כהולדתך. מה ביאתך לעולם הייתה בלא חטא, אף יציאתך מן העולם תהיה בלא חטא, כלומר שלא תחטא כל ימי חייך. מבואר שדעת רבי שעדיף שתהיה שדהו של אדם קרובה לעיר, כדי שלא יתרח בהבאת הפירות ממנה לעיר, ולא חוששים שמה יפסידו אנשי העיר. ולא כדברי רב יהודה לרבין שלא יקנה קרקע סמוכה לעיר משום דברי רב שאסור לאדם להסתכל על שדה חברו העומדת בכמותי השם היתן בעין הרע ויפסידנה. תרץ את הגמרא לא קשיא, דברי רב אינם סותרים אילו את אילו. מה שאמר ששדה הסמוכה לעיר היא ברכה מאחר ואין בתורך בהכנסת הפירות לבית, מדובר באופן דמהדר לשור אווירתקה, כשהקיף את השדה בחומה ועליה גדר ובני אדם אינם יכולים להתבנן בתוכה ולתת בה עין הרע. מה שלמד רב יהודה מתוך דברי רב שאין רצוי לקנות שדה בסמיכות לעיר כי יש בזה עין הרע, מדובר דלא מהדר לשור אווירתקה. לא הקיף את השדה בחומה ועליה גדר, ומכיוון שכך יש לחשוש שמייתן באדם עין רעה. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד דף כ"ו ממסכת בבא מציעא עם 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, אמר בעל השדה לחוכר שיזרע חיטים וזרע שעורים להשתתפה שדהו, ורוב שדות הבקעה גם נשתתפו, האם מנקה מסחרו ומדוע? שאלה שנייה, מה הדין כשנשתתפו כל שדותיו של המחקיר אבל לא נשתתפו רוב שדות הבקעה? שאלה שלישית, החוכר שדה וזרעה והאכלה חגיו, כמה פעמים מחויב לנסות לזרוע שוב ומדוע? שאלה רביעית, באיזה חודש כוכב קימה נמצא באמצע הרקיע כאשר חוזרים האריסים מהשדה? שאלה חמישית, החוכר כרם תמורת יין והחמיץ היין שנעשה מענבי הכרם, האם יכול לשלם למחקיר ביין הזה? השאלה האחרונה על דף כובב, מתי אינו יכול לשלם למחקיר בעומרי השדה שנתקלקלו בעודם שטוחים בקרקע? מהשאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישי, י"ב בטבת תשע"ז, סיימנו ללמוד דף כ"ו ממסכת בבא מציעא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום רביעי, י"ג בטבת תשע"ז, ונלמד דף כ"ז ממסכת בבא מציעא. לקוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, בניסים ונפלאות. ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מילי דמיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.